טוב. משהו היה לי קשה ככה להחליט איך להמשיך את המאמר בגלל שבסופו של דבר כבר למדתם, אבל כן החלטתי בגלל שהיסודות הם נורא נורא חשובים, כי ההמשך כבר בנוי על גבי זה, אז אני כן רוצה לחזור על עמוד, על ככה מקופחת באמצע ועל קופתק, גם אם זה ייקח עוד שיעור כי זה נראה לי חשוב, ואז גם נוכל להתקדם. להתקדם יותר טוב. תודה רבה. בעמוד קופזיין שאין לכם, אז אמרנו שבעצם הרב מספר על המחאוב הגדול, והוא מפרט אותו, ועיקר הפירוט שלו נסוב על הצד הלאומי של עם ישראל, איך עם ישראל שלב, על התסכול במרכאות של מי שמתבונן על הדור, ולא מצליח... לא מצליח להבין למה זה קורה. קל יותר להבין, גם אם המצב נורא נורא קשה, קל לך להגיב למציאות, קל לך להתייחס אליה, קל לך אולי לא להישבר ממנה, כשאתה מבין למה, כשאתה מבין על מה זה, אתה יודע איך להתמודד, אתה יודע לקחת אחריות. אבל כשאתה מנסה להסביר ואתה רואה שההסברים שלך הם קטנים ועלובים לעומת מה שקורה במציאות, אז אתה עומד שומם ונדהם. אין לך מה להגיד, אין לך מה לעשות. ולכן בעצם השבר הוא כפול ומכופל, וככה העם מפרט את זה בעמוד קופחת, בפסקה ככה ידיים רפות, הברכיים כושלות, יש איזה בלאקאוט כזה, אין, אתה לא יודע איך להגיב לדור, ככה הרב מפרט את זה נורא נורא בהערכה, בעריכות. ואז הרב בדף קוף, באמצע, בדף קוף ח' ועשו רעיוני. אומר הרב, עשו רעיוני, אל תשתוכחו ואל תהמו, ישמש צדקה זורחת, אף תביא מרפא בכנפיה, תמחה דמעה מעל כל פנים ורוח ססון תחת רוח כהה, תמלא את כל לב. דורנו הוא דור נפלא, דור שכולו תימהון. קשה מאוד למצוא לו דוגמה בכל דברי ימינו, הוא מורכב מהפכים שונים, חושך ואור משמשים בו בערבוביה, הוא שפל וירוד, גם רם וניסה, הוא כולו חייב, הוא גם כולו זכאי. אנחנו, מסכם הרב, אנחנו חייבים לעמוד על אופיו למען נוכל לצאת לעזרתו. הפסקה הזאת, אני חושב, היא פסקת המעבר. זה המעבר שהרב עושה בין בעצם התיאור הקשה של הדור, לבין זה שהוא בוחר להסתכל אחרת. והביטוי הזה של הרב, בהתחלה, עשו רעיוני, והסימן קריאה שהרב שם שמה, הוא ביטוי מיוחד. מה זה עשו רעיוני? רעיוני זה רעיונות. כאילו הרב פה, זה מין משל כזה, זה הרב מדבר אל עצמו. הוא אומר לרעיונות שלו, הסו, שקט רעיונות. אל תשתוכחו ואל תהמו. תעזבו אותי. וזה ביטוי מיוחד. מה זה הסו רעיונות? רעיונות זה דבר. יש לי קו חשיבה. אתם מתווכחים עם מישהו, והוא נותן לכם המון 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 טיעונים, ככה שוטף את הדיבור, ויש לו המון המון מה לומר, ואתה אומר לו, סליחה על הביטוי, אבל תשתוק כבר. מה זה תשתוק? תתמודד. מה זה הסו רעיונות? מתי אני אומר למישהו, ומכילה שוב על השימוש, אבל מתי אני אומר למישהו, תשתוק? כשהשיח, המילים, הן לא מובינות לאף כיוון. כשבעצם הרעיון, לא, המילים לא מכוונות אליו בכלל. צורת החשיבה היא בכלל לא קולעת למטרה. הרב בעצם בא לומר במאמר הדור, ואני עוד שנייה אדבר על הקושי שלנו, קצת לשים לב לחידוש של הרב, אבל הוא בעצם בא להגיד, הסו רעיוני. כשיש לבן אדם תפיסת עולם, כשיש לבן אדם כבר מערך חשיבה ברור על משהו, אז המערך הזה בעצם יוצר לו, זה לא סתם חשיבה. אני חושב שהעולם הוא כזה וכזה. אני חושב שככה וככה וככה. הרבה פעמים, ככה, שלומדים בהעמקה, אני זוכר שהרב אלי הורוביץ, השם ייקום דמו, בזמנו העביר שיעורים בשערי חברון על הנצרות, אז פעם שאל אותו, אמר לו, מה כזה, זה נראה כאילו הרבנים מגיעים לנצרות, ויש להם איזה רוח קרב כזאת, להיכנס בהם, לקטוש אותם, לצחוק עליהם, מה קרה? אז יש איזה כמה, מה העניין? אז הוא הסביר לו, אני אומר את זה במילים שלי, אבל שהנצרות לא מסתכמת בזה שהיה איזה מישהו שהמציא איזה סיפור דמיוני שרוח הקודש, שאישה נתעברה מרוח הקודש ואז נולד ממנו תינוק, ואז נוצר פה איזה שילוש הזוי כזה של הוא אלוקים, רוח הקודש, הוא האמא, הוא הבן, אני לא... זה לא נקודה, זה בדיחה, כן, אפשר, מי שלא, שאומר, בספר הכוזרי, ככה הוא כותב, שהמלך דוחה את הנוצרי, אז הוא אומר לו, מי שלא יתרגל לשמוע את זה מגיל קטן, או בעברית שחקה קצת שתפו לו את המוח, אז הוא לא מסוגל להתחבר לזה. זה לא הנקודה. הנקודה היא מה העומק של התרבות הזאת ואיך זה יוצר בעצם תפיסת עולם רחבה. כשבן אדם יש לו תפיסה, יש לו סגנון, יש לו דרך התבוננות על משהו, זה יוצר עדים. בעצם מתוך זה הוא גם, יכול להיות שהוא לא ידע, אבל בקצוות, בשוליים, כשהוא יתבונן על משהו, ככה זה יהיה. זה הכל אם בא מתוך אותו מקום. זה הכל יהיה בעצם אם הוא יחפור עמוק. הוא יעשה תהליך עומק בתוכו, הוא יגלה שזה קשור לאותה תפיסת עולם יסודית. ולכן, כשאתה בא להסתכל על משהו אחר, אתה קודם כל אמור להגיד, הסו רעיוני. מה זה הסו רעיוני? תקשיב, בכיוון חשיבה הזה, אם אתה תמשיך באותה דרך, אם אתה תחשוב בתוך, מתוך אותה הסתכלות, אתה לא תגיע באמת לאף מקום. במילים אחרות, אתה צודק, המצב גרוע. מבסוט? טוב מאוד, עכשיו בוא תעצור עם זה, בוא ננסה להסתכל בדרך אחרת. ובדרך אחרת אולי נגלה דברים אחרים. זה הסו רעיוני. אפשר לתת את זה המון המון דוגמאות מהחיים שלנו, זה לא כזה... כשבן אדם, לפעמים ככה זה, כל הבדיחות מכילה, אבל כשהיו את העליות הראשונות מאתיופיה, אז הבדיחות היו איך, זה מה שאני זוכר מגיל קטן, שאיך עולה מאתיופיה מגיע למלון ואז הוא גונב את הידית של הברז, ואז במעברה הוא לא מבין למה יוצא את המים. הבדיחה לא מצחיקה כל כך, אבל מה ההיגיון שעומד מאחוריה? כשיש לך תפיסת עולם שאתה לא מבין, ואני לא מבין כאילו, מה? הוא לא מבין שמהידית אין מים? מה הוא חשב שיש מים? הוא לא מבין, תסתכל מאחורי הידית, תראה מה, לקחת איתך כזה דבר קטן, מאיפה יגיע דלי מים? לא, כשהגיון, הצורת חשיבה שלך עובדת על זה שמים לא יוצאים מתוך קיר. אתה לא מסוגל לחשוב בכלל שיש דבר כזה שקוראים לו צינור. אולי הרבה יותר קל להביא את המשל הזה על חשמל, כי חשמל הוא באמת צריך הרבה יותר העמקה כדי להבין שיש משהו כזה. אבל נמשיך עם זה רק בשביל הדוגמה. אז אתה לא מסוגל להאמין שבתוך קיר זורם מים, ואתה לא מבין למה שהמים מהבאר יחליטו לבוא אליי לתוך הבית ויצאו מתוך איזה צינור קטן שיוצא מהקיר. וממה, החשיבה שלך פשוט לא מופנית לשם. אז אתה מסוגל להגיע למצב שאתה כבר מדמיין, ולא רחוק מזה שגם מישהו היה בא ואומר לו, למה אתה לא מדבר עם הברז? תדבר איתו, הוא מקשיב. אבל זה בן אדם שחי בעולם הזה, זה בן אדם שיודע שקירות לא מדברים, בן אדם שיודע שמברז לא יודע, לא מרגיש, ופלסטיק זה חומר שלא מרגיש. זה לא משנה, כשאני נמצא בעולם שהחשיבה שלי לא מכירה, אז כבר הכל יכול להיות. הסו רעיוני זה בעצם אומר, תיפתח לחשיבה אחרת. הדוגמאות היותר אולי נוכחות בחיים שלנו, זה שיח בין אנשים שחושבים אחרת. אז לא נביא דוגמאות ממי שיושב כאן בתוך החדר, זה אתם תעשו, אבל מעבר לגדר, אנשים לא חס ושלום, לא מעבר לגדר, אבל אתה נפגש עם אנשים שהתפיסת עולם שלהם שונה לחלוטין. אדם שהוא ממוקם במפה הפוליטית מהשמאל של השמאל. ואתה מתחיל לדבר איתו ולהסביר לו מה אתה אומר, כל מילה שלך רק תרחיק אותו ממך. כי חסר משהו הרבה הרבה יותר ראשוני שבעצם יחבר את הדעות. זה לא המקום כאן להרחיב איך כן לחבר את הדעות, אבל כשאני מדבר איתו בעצם אני אגיד לו משהו, הוא אוטומטית יפרש את מה שאני אומר למקומות אחרים, ואני לא יבין מה הוא רוצה ממני, והוא לא יבין מה אני רוצה ממנו. כי זה הכל תפיסת עולם מאוד, מה בסך הכל? שמאלני, ימני, זה ארץ ישראל, כן ערבים, לא ערבים, לא, זה ממש לא. זה יושב על דברים, על תפיסות תרבותיות, רוחניות, מחשבתיות מאוד עמוקות, שכל עוד אתה לא יורד לשורש שלהם ועובר לדבר על שפה אחרת, אתה לא יכול לפתור את הבעיה, זה לא משהו מקומי. ולמה חשוב לי להגיד את זה כאן? ולמה חשוב לרב להשתמש בביטוי המוזר הזה, אסור רעיוני? כי הרב בעצם רוצה להגיד, כן, אני רוצה להגיד לה, אני רוצה ללמד אתכם כאן שהיא תפיסה חדשה לגמרי. או יותר נכון, אני רוצה לחשוף אתכם למשהו חדש, 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 שאין לו דוגמה, כמו שהרב יגיד עוד רגע, אין לו דוגמה בכל ההיסטוריה של עם ישראל. יש כאן דור מיוחד. ואם לא נתבונן עליו בצורה אחרת לגמרי, אם לא נפתח כלי חשיבה מתאימים, אנחנו נגיע לתוצאות של מה שהיה עד עכשיו. ונכון, לפי מה שאתם רגילים לדבר ובעצם לבחון את המציאות לפי הכלים שיש לכם עד עכשיו, אז ככה אתם תגיעו. זה באמת נכון, המצב הוא קטסטרופה. הידיים רפות, הברכיים כושלות, הלב נמוג, זה נכון? זה באמת נכון. אלא אם כן באמת ננסה לצאת להתבוננות אחרת, להסתכלות חדשה על כל מה שקורה. אני מאיר כאן, נראה לי שחשוב להעיר, שלנו לפעמים, אני לא מכיר פה את ה... לא מכיר כל אחת ומה בדיוק למדתם השנה, אבל עדיין אני אומר, אפילו מבני עקיבא, שלנו לפעמים קצת קשה להבין כמה הרב היה חדשן, כמה זה באמת הסו רעיוני. כמה כשהרב כותב את מאמר הדור, אנשים לא מאמינים, לא מאמינים כאילו מה, לא מבינים מה הרב רוצה. אולי כן מבינים מה הרב רוצה, הרבה לא הבינו, אבל זה באמת היה אמירה נורא נורא חדשנית. במקום לראות את הדור הזה כמשהו קטן ואומלל וחוטא וכולי, לראות אותו בצורה אחרת, זה היה ממש משהו אחר. זה היה ממש לא מקובל. לא עולה לי כל כך דוגמה בראש, אבל זה בעצם דורות שרגילים לראות את כל מי שסוטה מהדרך, כל מי שסוטה מקיום מצוות ברמה הכי הכי פשוטה, כאדם רשע, רשע לכל דבר. זה שהיום אנחנו כל כך נרתעים, ואתה לא תראה מישהו שהולך ברחוב ונוסע באוטו בשבת וצועק עליו רשע, לפחות לא ממקומותינו, ברוך השם, אז אתה, זה לא סתם, זה בגלל שזה כבר חונכנו לתוך עולם כזה, וזה המאמר שפותח את זה. זה המאמר שבא ואומר לך, הרבה פעמים ככה גם מרוב הטוב לב, מרוב הטוב לב או מרוב שחונכנו ככה, אנחנו אפילו גם לא יודעים כבר להגיד כמה זה קשה שמישהו מחלל שבת. אנחנו כבר כל כך כל כך כל כך מכבדים, עד שזה אפילו לא קשה לנו, אני זוכר בן דוד שלי, לפני הרבה שנים הוא טס להודו, הוא השתקע שם וגר שם וככה, אני זוכר של אמא שלי, שלוש אחיות. אמא שלי היה נורא נורא את השאלה. אז אני הייתי צעיר ונמרץ כזה, נתתי לה שמוס, אתם צריכה לקבל, וזה, מאמר הדור. אני זוכר אפילו שאמרתי לה, מאמר הדור, וזה. ואז היא שתקה ורק אמרה לי, אתה יודע, הוא לא הבן שלך. ואז לא הבנתי את זה, אבל כשהילדים שלי גדלו, אז הבנתי את זה. זה נורא נחמד לדבר על מאמר הדור, מאמר הדור. אבל הרב קוק הוא גם זה שאמר, שהאהבה הגדולה שלנו לאומה לא תסמת, איננו מלראות את הפגמים. לא כי בא לנו לראות פגמים, כי אנחנו לא יכולים שלא, כי לרב קוק כואב כשמישהו מחלל שבת. כי הרב קוק בוכה כשיש חילול השם. הרב קוק כואב את זה עד עמקי נשמתו, ובכל זאת, בעיניים מעמיקות מאוד, הוא מזהה משהו אחר. אז אנחנו היום כבר כל כך התרגלנו לזה, וזה לפעמים אנחנו לא מבינים כמה החידוש של הרב הוא גדול. אבל יש כאן אנשים שפשוט באיזושהי מידה, הורסים את העולם. חטא זה לא סתם, עבירה זה לא סתם. זה לא, יש גישה, אפשר לבוא להגיד, אדם חוטא, ככה זה יותר באלול, אלול אנחנו נקיים בקונפליקט הזה, כשהתשובה מרחפת כל הזמן בחלל האוויר, וכל הזמן אנחנו מדברים על זה שצריך לחזור בתשובה, ואין, והדלת לא נעולה בפני שווים וכו', אז לפעמים עלולה להתגנב ללב איזה מין תחושה כזאת, או תפיסת עולם כזאת, שטוב, אם כזה פשוט לחזור בתשובה, אם אין עבירה שיום הכיפורים לא מחפר עליה חוץ מבין אדם לחברו וכל מיני דברים כאלה, אז אם אין עבירה כזאת, אז כנראה שעבירות ומצוות זה לא כזה רציני, כי אם זה היה כזה רציני, אז איך כל שנה מחדש זה נמחק? זו שאלה נורא 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 טובה. אם בן אדם לא עונה עליה, אז הוא מגיע ליום כיפור כנראה לא מדויק כל כך, כי במקום שיום כיפור יעמיק בתוכו את החרטה ואת הכאב, ומתוך זה גם ייצור טהרה מחודשת, ואני לא נכנס כרגע איך, במקום זה הוא יוצר לו איזה מין תחושה של שוויון נפש, כן? השאלה פה היא נורא נורא קשה. שבו בבית ספר, עם תלמיד, כל פעם הוא מתחצף למורה, זורק גירים, אלא לא יודע, עושה הכל הבלגן האפשרי, ואז הוא מגיע למנהל, ואז המנהל עושה לו. פעם אחרונה? אומר לו, כן, פעם אחרונה, עובר לכיתה. אם זה קורה כל יום, מה הילד מבין? הילד מבין שכנראה לא נורא כל כך להיות בכיתה, לעשות בלגן בכיתה. אז יש כאן בעייתיות. הרב קוק כאן באמת באמת יורד כאן לעומקו של הדור. וזה נורא נורא חשוב, אני ככה מסתייג את זה כי זה נורא חשוב. הרב אלי הורוביץ, למה יצא היום שפתאום אני נזכר בהרבה דברים מולו, אבל פעם אני זוכר שהוא פעם, הרבה פעמים שהוא אמר שללמד זכות על עם ישראל זה לא כזה בשלוף. פעם בא אליו איזה בן אדם בקריית ארבע, אמר לו, עם ישראל זה כמו חישגד. מגרדים וזוכים, כאילו אתה רק קצת צריך לגרד ואתה רואה את היופי שביהודים. לא, ממש לא. יש יהודים שאם אתה צריך לגרד, תעשה חור ויהיה לך קשה להגיע להבין כמה, איפה הלימוד זכות עליהם. כי זה מקצוע, זה באמת לרדת לעומקם של דברים, זה לא סתם ככה כזה, אנחנו אוהבי ישראל כזה אתמול הייתי בנסיעה, שמעתי ברדיו הספדים על מישהו מההרוגים במירון. כנראה היהודי מאוד מיוחד, קרב הרבה אנשים ככה, בלסטרי כזה ככה, אבל מלא אהבה ככה, כולם תיארו אותו שהוא מלא אהבה ליהודים, והוא היה פוגש יהודים מכל המגזרים, ואז מי שדיבר עליו, הגיס שלו, לא זוכר, אז הוא אמר, אני רוצה לסיים רק בצבא, מה הצבא שהוא השאיר לנו? באמת לאהוב כל יהודי, כל יהודי, מאיזה מגזר שהוא, עם כיפה, בלי כיפה, איזה כיפה, איזה חיוך, איזה צבע אור, לאהוב כל יהודי, כל יהודי. אז השדרן אומר לו, וואו, איזה צבא מדהימה וזה, ואתה יודע, וזה שאנחנו אוהבים אותם, זה לא אומר שאנחנו נלמד מדרכם, עד רבה, אנחנו נאהב אותם כמו שהם, ואז הם יבואו ויואבו אותנו ויחזרו בתשובה. אז זה היה כזה מצחיק, כאילו בעצם, למה אתה אוהב אותם? אינטרסנט. אז הבן אדם הזה שהספיד אותו, הוא ישר קפץ עליו, זה היה כל כך קצת מרגש כזה, קפץ עליו, לא בשביל שיחזרו בתשובה. כדי לאהוב אותם, כי אז הוא אמר לו, כן, כי נשמה טהורה יש להם, נכון. אבל ראי שהשדרן לא הבין מה הוא רוצה, מה, בשביל מה לאהוב אותם אם לא בשביל שהם יחזרו בתשובה. יש כאן, זה דורש עומק, זה דורש באמת באמת עמקות, זה לא ככה שאוהבים כל אחד. אני חושב שהשדרן היה כן מאוד, אני לא יודע מי עמד מולו באיזה מדרגה הוא, אני יודע על עצמי שזה נורא נורא קשה לאהוב כל אחד. אבל השדרן היה כן, אמר, לא מבין, מה הכוונה, איך אני אוהב את מי ששונא אותי, איך אני אוהב את מי שפועל נגדי? אמיתי, שאלה אמיתית. הרב קוק לא מתבלבל, הוא יודע בדיוק מי עומד מולו, הוא יודע בדיוק איך להילחם בדברים רעים, הוא יודע לכתוב דברים נורא נורא קשים על אנשים שצריך לכתוב עליהם דברים קשים, ועדיין הוא יודע גם להעמיק וללמד את ה... להבין איפה הדור הזה, מה צומח בדור הזה, ומתוך זה להתייחס נכון ובצורה מדויקת. אז אני חוזר, אומר הרב קוק, יש שמש צדקה זורחת, תפתבים הרפה בכנפיה, תמחה דמעה מעל כל פנים, ורוח ססון תחת רוח כהה, תמלא את כל לב. יש שמש צדקה זורחת, זה דיברנו בשיעור שעבר, אני רק חוזר במשפט. שמש צדקה, זה גם בפסוק, במלאכי, אז הנביא אומר, והייתה לכם, והייתה ליראה שמי שמש, שמש צדקה ומרפה, וכולי. זה פסוק גאולה כזה. מה זה שמש? הקדוש ברוך הוא ישלח לכם צדקה ומרפא, מה זה יש לכם שמש צדקה? אז הפרשנים שם, כל אחד בדרכו מסביר מה זה והייתה לכם שמש צדקה. אבל ברור ששמש זה משל, שמש במילון גם של התורה, זה לא משנה, שמש זה שמש. שמש זה משהו שהוא מעל החיים שלנו, שמש זה הוא שייך ליסודות החיים, אנחנו לא יכולים לקבוע לשמש מתי להגיע ומתי ללכת ואיך להשפיע, אנחנו מתאימים את עצמנו אליה. ולכן הסברנו שמש צדקה זה בעצם, אומר הרב קוק, הכל לא מתחיל ונגמר בנו. הכל לא מתחיל בדור הזה. יש שמש צדקה, זאת אומרת, תרחיבו, תשבו קצת מהמקום היותר, אני אומר יותר, בשביל להגיע למבט אחר לגמרי, בשביל לראות את הדור הזה באור אחר לגמרי, חייבים לצאת מהכאן והעכשיו, מהמבט הזה שדיברנו עליו בשיעור שעבר, מבט שמטבע הדברים בצורה מובנת, היסטרי כזה, מה קורה, איך עם ישראל לא נכחד, איך האסונות המוחניים לא משמידים את עם ישראל בארצו, איך זה לא סוף העולם, חייבים ללכת אחורה למקומות יותר רחבים, למקומות ששם שם השמש, שמש אף אחד לא יגע בה, היא הייתה לפניך, היא תהיה אחריך, אנחנו מדברים כאן על נצח, יש לנו כאן אמונה שאנחנו מגיעים לדור הזה מתוך מבט מאמין, מתוך מבט שלב ומלא אחריות, אבל מבט שהוא לא היסטרי. וכאן הרב מתחיל בעצם להגיד איך הוא רואה את הדור. מה מיוחד בדור הזה? מה בעצם גורם לו להבין שהוא צריך להסתכל עליו אחרת? אז דורנו הוא דור נפלא. דור נפלא כאן, אני חושב שהכוונה היא לא נפלא, וואו, מדהים, אלא אולי מדהים בעומק. זאת אומרת, זה דור פלאי, דור פלא, לא מובן. זה דור שאנחנו לא מכירים כמו, דור שכולו תימהון. קשה מאוד למצוא לו דוגמה בכל דברי ימינו. הוא מורכב מהפכים שונים, חושך ואור משמשים בו בערבוביה. הוא שפל וירוד, גמרן וניסה. הוא כולו חייב, גם כולו זכאי. אנחנו חייבים לעמוד על אופיו כדי למען נוכל לצאת לעזרתו. אבל קודם כל בוא נהיה מקצועיים. בוא נאבחן אותו, נראה מה קורה לו. קודם כל יש בדור הזה משהו שהוא לא מובן. סתם לבוא להגיד, הדור הזה סוטה מהדרך, זה יפה, אבל זה לא עוזר לנו, זה לא מקדם אותנו לאף מקום. הדור הזה מתנהל מוזר. למה הדור הזה מתנהל מוזר? בכל הזמנים ובכל הדורות אנו רואים בדור שהוא מלא פרצות, הפרצות עוברות על פני כל חוגו המוסרי לכל צדדה. דור שוכח אלוהה הוא גם כדור סורר ומורה, זולל וסובר. כלומר, דור תאוותם, דור ברמה האישית שהוא משועבד לתאוות שלו. מראש מקדם, כלומר, מאז ימים רחוקים, את זנב ישראל לצור מעוזו, את הקדוש ברוך הוא, הנה מעבר מזה, מצד אחד, זובחי האדם עגלים יש פישה כול, כלומר, האדם מנשק עגלים לעבודה זרה, ויצמדו לאלילים, וישכחו אל מושיעם, כלומר, זה מהצד של הקשר לקדוש ברוך הוא, ועכשיו מהצד של המערכות יחסים, איך אתה מתנהל כבן אדם? מה קורה לך כבן אדם? מעבר מזה, זנות יין ותירוש ייקח לב. קודם כל, למה זנות יין ותירוש זה גם עבירה, אבל למה זה שייך לאדם? כי זה אדם שבעצם נשלט בתאוותיו. זנות, זה זנות, זה איש לי, אתה לא שולט ביצר שלך, אתה לא, אין לך גבולות, מה שבא לך אתה עושה, אתה לא חושב צעד קדימה, אתה לא חושב על מבנה החיים, אתה לא חושב מה יקרה, איך יקרה, מי שמח מזה, מי עצוב, מי פגע, מי ישבר, זה לא מעניין אותך, בא לך, זורם עם עצמך. יין, יין זה גם, יין זה עוד יותר, זה גם דריכה, זה מין הכי צמדות לרגע, לכאן ולעכשיו, בלי מטר קדימה, וגנב יבוא ופשט תות בחוץ, כן? זה גם המערכות יחסים החברתיות קורסות. אתה גונב ללא, בלי פחד, אי אפשר לנהל חיי חברה תקינים. פה נשים מבכות את התמוז, זה עבודה זרה, ושם כל אח עקב יעקב, כלומר זה עקב יעקב שם, אני לא זוכר איך כתוב, אבל יעקב, אבל זה מלשון לעקם, לעקם את הדרך, וכל רע רחיל יהלך, וזה הקו עובר הוא גם על פני התולדה שלנו, וזה הקו עובר הוא גם על פני התולדה שלנו, גם כן בגלות. עד כאן, גם אנחנו, אומר הרב קוק, עד לפני כמה זמן ככה הכרנו. הכרנו בהיסטוריה שלנו שמי שזונח את ההלכה, מי שזונח את התורה, מי שזונח את החיים הדתיים, מה קורה לו? הוא קורס לגמרי. אין אפשרות אחרת. נפש היא נפש אחת. אי אפשר למצוא בנפש חלקים. ואני קצת בשיעור שעבר כבר אמרתי הפוך, אבל אני כן רוצה להדגיש את זה, כי אני חושב שזה עיקר חידושו גם של הרב. באופן רגיל, גם עם הדוגמה הקבועה שלנו בחינוך ילדים, או גם כבן אדם, לא רק כחינוך ילדים, יש מצבים בחיים, או נקרא לזה, במצב שהאדם קורס על רקע לא אידיאלי, נקרא לזה ככה. בן אדם נשבר, מותר להישבר לפעמים בחיים, זה קורה. אז כשבן אדם נשבר לאור, הוא נשבר בהכל. מה הכוונה? אם אני זוכר את משבר גיל ההתבגרות שלי, אז מאוד אהבתי לנגן, השקעתי אלפי שקלים ואלפי, לא אלפי שעות, אבל מאות שעות באימונים בלנגן, ואז כשהגעתי לשמינית ונמאס לי פשוט מכל המצב, אז הדבר הראשון שנפגע היה הנגינה, כי הנגינה דרשה משמעת עצמית. וכל הזמן השתגעתי מזה, כי אמרתי לעצמי, למה אתה לא מנגן? אתה מאוד אוהב את זה, למה אתה לא מנגן? אבל זה היה הביטוי, טוב, שם לא היה לי אף אחד שיאיים עליי מה יקרה לי אם אני לא אנגן, באמת לא בשמינית כבר אין איומים, בשביעית, כן. אבל זה הדבר הראשון שנפגע, ואחרי זה נפגעו כל שאר הצדדים, אתה נכנס למין רפיון כזה, זורק על הכל. זה בא לידי ביטוי כמעט בכל הצדדים שלך, אני עכשיו ככה גם נזכר, אז פחות היה בא לי לעזור בבית, ופחות היה בא לי ללכת לסבא וסבתא, ופחות עניינו אותי עם שמחות משפחתיות. טוב, זה אני, לא צריך לעשות העתק הדבק, אבל אני מתכוון לומר שכל האישיות מושפעת. גם ככה כשבעצם קורה, כשיש מצוקה כללית לאדם, כשאדם נופל ממדרגת חייו בצורה שהיא לא קשורה, היא לא נובעת מצמיחה קדימה, לרוב ככה זה יבוא לידי ביטוי. כי ברגע שהאדם משהו בו לא מאוזן, אז זה נוגע בכל הכיוונים. ברגע שקורה אחרת, ברגע שפתאום אתה מזהה צדדים שונים באישיות, זה מעורר פליאה, איך זה יכול להיות? עכשיו, אני לא יודע, אני מעריך שגם ברמת החינוך ילדים בדורות ההם זה היה דומה. אבל ברמה הלאומית, אף אחד לא ידע לומר את זה. זאת אומרת, אני מאמין שהמחנכים ברמת הילד, בכוונה משווה בין השניים, ידעו להגיד שיש הבדל בין קריסה לקריסה. יש קריסה אצל ילד, גם בראשונים אנחנו מוצאים הדרכות חינוכיות שמאוד מאוד תאמות את הדור, כן? יש גם הדרכות שפחות שייכות לדורות האלה, אבל יש הדרכות, בעיקר ספרי חסידות, שהם אומרים באהבה, הכל באהבה, הכל מתוך אמון לחבר. מאיפה זה בא? זה בא מתוך הבנה שהסטיות האלה בגיל הנערות, כל הרגעים שנער לא בדיוק יודע, זה נובע מתוך חוסר איזון. יש, איך היועץ תמיד הסבירה לנו בבית ספר, שיש באדם צד רגשי וצד שכלי, ואז לפעמים אתה מזהה ילד שהצד השכלי כבר הוא, סליחה, שהצד הרגשי הוא מפותח, ועוצמות חיים וזה, אבל הצד השכלי הוא עדיין לא חושב על מה שהוא עושה. כל מיני בעיות של איזונים, אבל אתה מבין שזה בגלל שיש פה איזה התקדמויות שהן לא מאוזנות. אז אתה יודע איך להתנהל עם זה בצורה אחרת. האבא הזה אולי מגיע, ההורים מגיעים בלילה לחדר שינה מותשים לגמרי. הם לא יודעים איך לאכול את מה שעבר עליהם במהלך היום ולאן האוצר שלהם עוד יגרום להם להגיע במהלך השנה הקרובה. אבל בסופו של דבר הם רגועים, או הם רגועים, אבל הם בעצם, ככל שהם ידעו יותר להסתכל ככה בעיניים מעמיקות, אז הם יהיו רגועים, כי הם מבינים שהילד הזה עוד יתאזן, הם יודעים לזהות את נקודות האור בו כבר עכשיו. לעומת זאת, שיש קריסה, שאתה מזהה שילד נהיה בכל האפיקים במקום אחר, אתה מבין שמשהו קרה. שאתה מזהה שהוא מרביץ לאחים, מתחצף להורים, בבית ספר לא מסתדר, ומסתובבים עם חברה רעה, וגם שם, במערכות יחסים של אנשים שהם במצוקה, זה לרוב מערכות יחסים מאוד רדודות, מאוד לא אמיתיות, מאוד אינטרסנטיות, ומזהים קריסה כללית. אז הורי ידע להגיד, שם זה כבר לא, שם צריך לעצור, שם צריך לדפוק על השולחן, לחשוב מה עושים ואיך תומכים, כי יש כאן קריסה כללית. החידוש, אני חושב, של הרב, זה שהוא בא להגיד אותו דבר באומה. ושוב, כאן אנחנו כבר רגילים לזה. אני לא יודע מה למדתם ואיך למדתם, אבל הסגנון שאנחנו חיים עליו, ההרצאות, השמחה שלנו ביום העצמאות, היא מבטאת כל הזמן את אותה הסתכלות הזאת, שיש משברים גם בחיי האומה. ויש משברים גם בזה, אנחנו בסופו של דבר יודעים היום לחיות ולשמוח על ביום העצמאות ולהגיד הלל, גם כשחילונים הם חלק משמעותי וגדול, מאוד משמעותי, מהאומה שלנו. יש לנו כבר את ההתרגלות הזאת, אבל הרב מחדש שבאומה יש תהליכים מקבילים. זה מה שהרב מחדש. בא הרב ובשורות הבאות, אני ככה מקדים, ובעצם אומר, אנחנו צריכים ללמוד להסתכל באותה מידה על אומה. וזה חידוש, כי באופן פשוט אומה, למדתם קצת תורות ארץ ישראל, בכל אופן, אבל הרב בהרבה, זה משהו שחורז כמעט את כל תורת הרב קוק, שהוא בעצם עסוק בזה, בגלל שזה דורות הגאולה, וזה הנושאים שכל הזמן צפים, שבעצם אומה זה דבר אחד. אנחנו רגילים להסתכל על אומה כמשהו תועלתני, כמשהו שבא לעזור לנו, קיבוץ אנשים שיתארגן לצורך משהו. ובאמת באומות העולם זה הרבה יותר ככה, אני לא רוצה להגיד לגמרי ככה, כי אנחנו יודעים שיש מושג של 70 אומות העולם, ויש את האופי ואת הפסיכולוגיה הלאומית של כל אומה, אבל בסופו של דבר ההתאגדויות הן הרבה הרבה יותר אינטרסנטיות. ובעם ישראל זה לא ככה, עם ישראל זה עם נברא, זה עם שיש לנו שלשלת שלו, והכוזרי ככה מסביר לנו איך העם הזה נבנה, ואיך הגרעין האלוקי עובר מאז אדם הראשון, ויש שם איזה אדם שמחזיק בתוכו את התכונה הלאומית של עם ישראל, אולי עדיין לא בשמה עם ישראל, עם ישראל מתחיל באברהם, אבל אברהם, ואחרי זה יעקב, אברהם, יצחק, יעקב, והאומה שנוצרת על ידי 12 שבטים במצרים, ויש כאן בריאה מיוחדת, עם שיש לו תפקיד, עם שיש לו תכונה אלוקית, וזה מעבר לתכונה, מעבר לתפקיד של העם הזה, הוא גם מתנהל כעם. הפרטים בעם הזה באמת באמת משפיעים ומלמדים האחד על השני. זה פלא, זה דבר שאם אנחנו לא נתרגל להסתכל עליו, אז אנחנו באמת לא נדע איך להסתכל על זה, לא נדע איך להבין את זה. הקושייה הגדולה שאנחנו בעצם צריכים להקשות על הרב זה בעצם איזה יופי שהאומה יש בצדדים כאלה וצדדים כאלה. מצוין, אז את אלה תהרוג ואת אלה תשמור. את אלה תגיד להם תודה רבה, ערב רע, ואת אלה תיקח אליך. מה הבעיה? מה אתה כל כך לומד מזה? מה זה חל? מה זה העם הזה? הוא פלאי, יש פה גם ככה וגם ככה. מה הפלא? גם יש בילד דברים טובים, יש בילד דברים פחות טובים. מה עשית מזה כזה סיפור גדול? אם אנחנו לא, בעצם כשהרב מדבר ככה, הוא בעצם עבר להסתכל על ילד, על האומה כילד, על האומה כמשהו אחד. וממילא כשאתה רואה בילד שחלק מהדברים טובים וחלק מהדברים פחות טובים, אז אתה ממילא מבין שזה תהליך של צמיחה, יש כאן איזונים בכוחות שלו. זה מה שהרב מבין, אבל זה תובע ממנו עכשיו, תובע ממנו זה, אני לא יודע אם זה תובע, הוא מרומם אותנו, הוא מחדש לנו איך הוא מסתכל על האומה. הוא רואה דבר אחד, יש כאן ישות אחת שצומחת, וממילא ככה אתה יכול לבחון אותה, ממילא ככה תסתכל עליה. הוא בעצם מזהה שאת אותו דבר שבעצם זיהינו בילד, כילד מתבגר, שפתאום כוחות החיים שלו צומחים וגדלים, והסיבוכים מתחילים דווקא בגלל זה. דווקא בגלל זה הם צומחים, אז את אותו דבר גם אנחנו בעצם צריכים לזהות באומה, אני חושב שזה היה החידוש הגדול שלו. בדורות הגלות, זה שהרב פה אומר, וזה הקו עובר גם על פני התולדה שלנו, גם כן בגלות, זה בעצם אומר שככה התרגלנו להסתכל על עם ישראל. איך התרגלנו להסתכל? כפרטים. ממילא אנחנו עכשיו, כשאנחנו רוצים לבוא ולהסתכל, וכשהרב אומר עשו רעיוני, אז בעצם הוא אומר, תתחילו להסתכל אחרת. יש לנו כאן סימני חיים של האומה הכללית, של אומה חדשה שקמה. התפזרנו, האומה שהייתה איננה, אחרי זה הרב יגיד שמתוקף אותו תהליך גם התמרקנו, התנקנו, הזדקחנו, ועכשיו, עכשיו אנחנו משהו אחר. יש שאלות אתם שואלות, כן? שאני מפחיד. טוב, הרב מתאר את זה, בסדר? מוזר. מוזר הוא הדור הזה. שובב הוא פראי, אבל גם נעלה וניסה. מה זה שובב? כשאנחנו רואים ילד קטן שהוא בעצם, שהוא עושה מעשה שובבות, מה מגדיר מעשה של ילד שובבות? הילד הוא אחלה, הילד עושה מה שמצופה ממנו. אני, כבן אדם מבוגר, רואה את ההתנהגות הזאת כמשהו לא תואם. שובב זה בעצם התנהלות לא תואמת. מעשה שהוא לא תואם את, בעצם את מה שמצופה, מהעולם המבוגרים לפחות. אבל פה הנמשל, זה בעצם התנהלות שהיא לא, לא תואמת את, מה שמצופה מהאומה. נוציא מן החשבון את היחידים הגסים שלקחו את רוח הפרצים למסווה, לעולל על ידו עלילות של גזל וחמאס וכל נבלה. טוב, נחזור עוד רגע. נמצא כי מעבר מזה חוצפה ישגה, אין הבן מתבייש מאביו, נערים פני זקנים יבינו, כלומר, כקריסה מוסרית. ולעומת זה, רגשי החסד, היושר, המשפט והחמלה עולים ומתגברים. הכוח המדעי והאידיאלי פורץ ועולה. רק, אני שואל כדרך אגב, אני תוכן חזרות או שזה... הרושם שקיבלתי במפגש שעבר שהיה שיש לנו לחזור. כן? בסדר. כן, אז נוציא מן החשבון את היחידים הגסים שלקחו להם את רוח הפרצים למסווה לעולל על ידו עלילות של גזל וחמאס וכל נבלה. משפט הזה, מה תפקידו? הרב כהן בעצם בא לסייג את דבריו. אז אפשר להבין את זה בפשט, שהרב בעצם אומר, תשמעו, אל תקשו עליי מעוד איזה אחד שמצאתם כאן ואחד שמצאתם כאן. טבעי, הגיוני, נכון? תסתכלו על התופעה בצורה כללית. תראו מספרים, וככל שאתם רואים יותר מספרים, יותר בתים בעם ישראל מתרוקנים, יותר בתים בעם ישראל שיש בהם ילדים שלא הולכים בדרכי אבות, יותר בתי מדרש שמתרוקנים, ומצד שני תופעות פלאיות חיוביות שמתרחשות בדור הזה. אז תנו תשובה כללית. מה אתם מסבירים לי עכשיו? טוב, ומה איתו ומה איתו? אני מדבר, תנו לי תשובה כוללת, שנותת מבט ככה נכון על כלל המציאות. אפשר להבין את זה ככה, וזה נכון. אני חושב שיש כאן משהו קצת יותר מזה. כי הרב לאורך המאמר טיפה מסייג. כל הזמן הוא מסייג. כאן הוא אומר, נוציא מן החשבון את היחידים. אחרי זה אומר, חלק גדול מן הדור. נקרא את זה, שהוא בעצם מתאר את התופעה, בעצם מסביר מה עובר על הדור, זו שורה 2, 4, 6, 7. אז כותב, חלק גדול מהדור הצעיר איננו חש. מה זה החלק גדול? למה הרב חשוב לו להדגיש? אם זה תהליך על האומה, אתה מדבר על האומה, תדבר על האומה. למה אתה מדבר על חלק גדול מהדור? אני חושב, יש פה עוד כמה מקומות שאפשר לראות את זה. למשל, עוד מקום. ולעומת זה רגשי החסד, היושר, המשפט והחמלה. מה זה רגשי? יש יחסד, אין חסד. יש יושר, אין יושר. מה זה רגשי משפט? מה זה רגשי חמלה? מאיפה באה המילה רגשי? אני חושב שזה לא סתם הרב ככה מדבר. כי הרב בעצם, אני לא יודע אם הוא חשב בעצם בזה לענות על שאלות, אבל אני חושב מה יושב לו בלב. הרב אומר, אני כאן עושה ניתוח מעמיק לדור. לא בטוח שכל תופעה שאני מדבר כאן תופיע בצורה המעשית. לא בטוח שכל דבר כאן אני אזהה אותו בצורה הרגילה שאנחנו רגילים. מפעלי חסד זה אומר מלא חלוקת מנות וגמחים להלוואות. משפט זה יהיה הקמת בתי דין. יושר זה יהיה דיוק של 10 אגורות בכל דבר. לא, זה ממש לא. וגם לא בטוח שזה ככה יהיה. הסיפורים על הפלמח לא בדיוק מראים רגשי יושר, והם התגאו אפילו בכל מיני מנהגים להרים. פעם היו ילדים, הנוער, הגיעו אלינו איזה ערב אחד בעקבות הבן שלי, ואז הם ישבו וזה, ואיכשהו הם דיברו על איזה מבצע של הרמת שוקולוקי מהמקולת, משהו כזה. אמרתי שם בצע, אמרתי, מה זה להרים? אתם גנבים, אתם קולטים, אתם לא גנבים, אתם גונבים. מה זה להרים? מה זה, זה מצחיק אתכם? בעל המקולת חסר לו עכשיו במקולת, מה זה? אנחנו מהפלמח. ככה הם ענו, אנחנו מהפלמח. הפלמח היו נוהגים להרים, לפחות ככה מסופר, להרים את הנגולות מהלולים של המושבים שהם היו שומרים. זה מקום כאילו, מצד אחד זה נשמע כאלה סיפורים הירואיים כאלה של גבורה, מצד שני יושר לא בדיוק היה על השולחן. זה לא בדיוק מה שעניין אותם יותר 10 אגורות, פחות 10 אגורות. זה לא המקום. אפשר לעשות דיון הלכתי מאוד מעמיק על, על, על שדידת הבנקים שהמחתרות היו עושות. אני לא יודע, אפשר לדון על זה. זה ברור, אנחנו זוכרים תקופת המחתרות כמסירות נפש אדירה, ככוחות רעננים באומה שהקדוש ברוך הוא עורר על מנת שנתקרב לקראת המדינה. אבל יש המון דברים שאתה לא רוצה אותם במדינה מתוקנת. כל מפלגה עכשיו למען מימון המפלגה שלה תעשה שעות בנקים. זה ברור, זה לא רלוונטי. זאת אומרת, אתה רואה שיש כאן דברים שלא מופיעים כלפי חוץ. הרב כאן אומר, אני מעמיק. אני מעמיק. חלק, כי באמת זה לא כל תופעה, לא כל תופעה עם ה... היא נכונה. אל תדונו אותי, אל תשפטו על פי רק המציאות החיצונה. צריך לעשות פה באמת עבודת עומק. כמו ילד קטן, שלפעמים דווקא העין המעמיקה תגלה שמעשה טוב שלו, זה לא המעשה הכי טוב בעולם, והוא רוצה לכבוש את העין ולמשוך צומי, והוא קלט שמורה מסוים, אם מתנהלים בדרך מסוים, זה מאוד מאוד מעורר אותו לחלק צ'ופר בסוף. ויכול להיות התנהגות מאוד מאוד גרועה, שאם תתבונן בעומק אתה תזהה בדברים חיוביים. יש המון דברים כאלה. אנחנו באנו לפתח מבט מעמיק, לא באנו עכשיו להתאפס למעשים חיצוניים, כי במעשים חיצוניים תמיד גם אפשר להתווכח. הרב כאן בא לזהות דברים עמוקים. אז בואו ננסה רגע לפענח מה הוא מזהה בדור, בסדר? אז הרב אומר, ולעומת זה, בסדר, את הדברים הרעים אנחנו מבינים, עלילות של גזל, של גזל, טוב, הוא גם כותב את זה. לא, סליחה, זה היחידים. נמצא כי מעבר מזה חוצפה יסגן, הבן מתבייש באביו, נערים פני סגנים ילבינו. יש המון חוצפה. חוצפה, הייתי אומר, יכול להיות שהיא לא הופיעה כחוצפה, אולי הוא לא צעק על אבא שלו. אבל היה זלזול נוראי. היה אמירות שבמהות שלהם חוצפה, גם אם נעשות בצורה הכי אלגנטית. ולעומת זאת, רגשי החסד, היושר, המשפט והחמלה עולים ומתגברים. אז שוב, רגשי חסד. יש כאן, אני חושב, ככה ראיתי, שאם אני זוכר נכון, שהרב בזה ככה מסביר, שרגשי החסד, היושר, המשפט והחמלה, הם לא הופיעו בצורה פרטית. פתאום זה עניין את האנשים. זה לא דווקא הופיע ברמת הענק שלי, זה לא הופיע, אלא פתאום הייתה התעוררות לאומית שדאגה לחסד. מישהו היה אכפת לו מהיושר, מישהו היה אכפת לו מהחמלה הכללית. זה לא היה משהו שעד עכשיו כל אחד היה דואג לכיס הפרטי שלו, לא לכיס הפרטי שלו, זה נשמע לא טוב. בגלות, כשיש צרות, כשיש פוגרומים, אז אדם דואג להציל את עצמו. אדם צריך לדאוג שיהיה לו ולבני ביתו מה לאכול. אדם צריך לדאוג למלחמת הקיום שלו. ופתאום קם דור צעיר שפתאום מתחיל לדבר במושגים אחרים. פתאום אכפת לו מה קורה אצל השכן. פתאום חסד אכפת לו מה קורה אצל השני. פתאום היושר, לא יכול להיות שאין יושר במרחב הציבורי. וכן הלאה. מה, הסתכלות חדשה מתפתחת. מעבר לזה, הכוח המדעי והאידיאלי פורץ ועולה. מה זה הכוח המדעי והאידיאלי? מדעי זה מדעי. מדעי זה בעצם אני רוצה להתנהל בצורה יותר על פי חוקים מדעיים. מה אכפת לי? למה זה מראה על קומת חיים עליונה אצל האדם? איפה בעצם יש כאן התפתחות? אני חושב אפשר להגיד את זה בשתי רמות. רמה אחת זה בעצם העולם נהיה פחות פרימיטיבי. פעם האדם היה מתנהל, הוא לא היה כל כך אכפת לו החושים. הוא היה יותר רגשי כזה, יותר מתנהל. לא היה אכפת לו החוקים, סליחה, חוקי הטבע. הוא היה מתנהל על פי גחמת ליבו. ופתאום יש דור שבאמת בעצם תובע הסברים למה שקורה. תובע הבנה. בעצם צד יותר עליון באדם מתפתח. יש פה איזו התקדמות של הדורות. וכשעם ישראל, כשהדורות הצעירים שספונים על בתי המדרש, פתאום עסוקים הרבה הרבה יותר בסדרי המציאות, זה קודם כל מראה שיש בהם צביעה יותר עליונה. קומת הדעת של האדם, השכל של האדם הרבה הרבה יותר נטבע לעבודה. ובאופן טבעי, הדור התפתח, הדור תובע משהו יותר גבוה. אבל אני חושב שיש כאן משהו יותר עמוק, יותר עמוק. אני אתן לכם דוגמה מפסקה ואין היה, אני לא... שהיה לי איזו מחשבה להביא אותה, כי נראה לי שהיא אומרת את זה בצורה מאוד יפה, אני אגיד אותה בעל פה. הרב בהקדמה לאין היה, לא בהקדמה, סליחה, הפסקה הראשונה באין היה בשבת א', אז יש שם גמרא שמספרת על, על תלמיד חכם אחד שהלך בבית מדרש ושאל איזה רב אחר באיזה שאלה במסכת, אבל זה לא הייתה המסכת שנלמדה באותו מסכת. אז בא אליו אחרי זה רב אחר ואומר לו, לא אמרתי לך שלא שואלים רב במסכת שלא נלמדת כרגע בבית המדרש? הוא אומר לו, למה? כי אם הוא לא היה כזה אדם גדול שהיה זוכר גם מה כתוב במסכת אחרת, אז הוא היה יכול להגיד לך תשובה לא נכונה והכל היה משתבש. גם היית מבייש אותו וגם היית מבין לא נכון וכו'. לכאורה, זה מה העניין של המילים האלה בגברה? מה זה בא ללמד אותו? תהיה חכם, תהיה קצת אינטליגנט ותדע, לא לבייש בני אדם, לא להפיל אותם, ולא, מה הפסקה, מה ראתה הגמרא לכתוב לי את הסיפור הזה? אז הרב קוק בן היה יורד לעומק של הדברים. אני אומר את זה במילים שלי. מה גורם לאדם להעריך תלמיד חכם? סליחה, אתם לא בישיבה, אבל עדיין, אתם באות לרב לשאול שאלה, ואתם, איך תדעו אם הוא רב גדול, איך תדעו אם הוא שפיץ? כל מה שאתם שאלות במקום, תשובה ודעות ומחלוקות, ואיפה זה כתוב, וזה, ושאלה באמונה, זה כתוב שם, זה כתוב שם, זה כתוב שם, זה כתוב שם. זה בעצם הערצה שלי, ההערכה שלי לתלמיד חכם, וככל שזה יהיה יותר לא הגיוני, ככל שהתלמיד חכם הזה יהיה שלוט ביותר חומר, בלי יכולת הבנה, וואו, מדהים. והדבר הזה עלול בסופו של דבר ליצור בנו הערצה אל מה שהוא משמיד את חוקי הטבע. הוא משמיד את העולם הזה. איך אני מעריך אדם? על פי המופתים שלו, על פי הניסים שבו, על פי... זה מה שבעצם גורם לי להעריך אותו. והרב שם, בעצם אותו תלמיד חכם שבא אליו ואומר לו, תשמע, לא אמרתי לך להתנהל לפי ההיגיון? זה נכון, אותו תלמיד חכם הוא אדם גדול. לכן הוא באמת, הוא מסביר שם איך בעצם נוצר זיכרון על כל התורה כולה, זה מדרגה רוחנית, זה לא מדרגה שכלית, וזה נכון, אז בעצם נפלת טוב, איך שאומרים. אבל זה לא נכון ככה לבנות את החיים שלך על בסיס ניסים במרכאות, על בסיס דברים שהם מעבר לעולם הזה. למה? כי העולם הזה הוא העולם שאלוקים רצה שנחיה בו. בו הוא שורה. החוקים האלה של איך השכל האנושי עובד, זה החוקים שעל ידם נבנה את שהגבה, שבששת ימי הבריאה הם אלה שנברו, זה עליהם העולם עומד. אז אם זה ככה, זה ככה אלוקים רוצה שהעולם יתנהל. המקום הזה שאנחנו בוחרים לברוח מחוקי הטבע, זה בעצם לברוח מההתנהלות של אלוקים, זה מאיך שאלוקים מתגלה בחיים שלנו, זה מאיך ההתנהלות שלנו, איך סדר, איך מסילת ישרים שלנו, היא בתוך העולם הזה, היא בתוך החוקים האלה, הבריחה מזה, זה בעצם חוסר אמון בעולם שאלוקים ברא בנו, ברא לנו. ובעצם אני חושב שהכוח המדעי, כשהכוח המדעי עולה, זה בעצם איזה מין תביעה שאומרת, תראה לי את אלוקים כאן, תראה לי את הסדר כאן. אל תתעלה מהבריאה הזאת. זה איזה מין בריאות כזאת שהדור הצעיר בא ואומר, אני, אם אתה באמת אומר שאלוקים כאן בתוך העולם הזה, אני רוצה לפגוש אותו. תן לי הסברים, תן לי מדע. הכבוד הזה שאני רוכש למדע הוא כבוד שבעצם אומר, הוא תביעה מהעולם הזה לגלות את אלוקים. הוא לא מוכן לחיות באיזה עולם חסר פשר. יש לו תביעה הרבה הרבה יותר גדולה. לכן ההתקדמות הזאת של המדע, גם בכלל בעולם, היא מאוד מאוד מקבילה לתהליך הזה של החילון של העולם. כי בעצם העולם מבקש דת, או את אלוקים, בצורה הרבה הרבה יותר בוגרת. ומהצד השני, אנחנו רואים מדע, אנחנו רואים תביעה למשהו הרבה הרבה יותר מסודר, למשהו נוצרת בתביעה, נוצר בי כאילו תביעה לאמון. כאילו, אני רוצה להאמין בעולם הזה, אתה אומר לי שיש בו משהו, תסביר לי איך זה מופיע. כן. מה? מה השאלה? כאילו... איזה שאלות?
לא, השאלות שהם שואלים, כאילו...
אני השתמשתי במילה שאלה? יכול להיות, אבל לכן קראתי זה יותר תביעה. כי תביעה זה... תביעה זה מקום שהוא יותר פנימי. כשאני שואל שאלה, זה לרוב לא משהו יושב מאחורה. ואני... מתי אמא תגיע כי אני רוצה את האוכל שהיא הבטיחה שהיא תביא לי, זה שאלה נורא פרקטית. אבל יש שאלות, לרוב יושב מאחורי משהו הרבה 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 יותר עמוק, כן? שאלות שהן ממוסחות, כואב לך... נכנסת לחדר בפנימיה ומשגשת עלייך, וואי, מה קורה? מה המצב? את רואה כולה כאילו, מה את רוצה? תגידי. נכון, מה את רוצה, מה המצב, זה היה מין גישה. את באמת שואלת מה המצב? אז זה שאלות, אפשר להביא שאלות הרבה הרבה יותר, הרבה יותר משמעותיות, שאתה רואה שבכלל אין להם, זה לא השאלה, זה לא מה שמטריד את מי שעומד מולך. כל הדוגמאות שעולות לי זה מהישיבה, זה... סתם אני זורק, אבל אם מישהו בא לאבא שלו ואומר לו, אבא, מי אמר שאתה אוהב אותי? תוכיח לי שאתה אוהב אותי. מה הוא באמת מבקש? מה? לא שומע. תשומת לב, יותר מזה, הרבה יותר מזה. את יודעת מה, נסח את זה יותר. מי אמר שאתה אבא שלי? תוכיח. מי אמר שאתה אבא שלי? אולי אני ממוץ. אני חושב שהשאלה, אם בכלל באמת עולה לו בראש שאלה של האם הוא מאומץ, אז לא יעזור כלום כמה אבא יביא לו תשובות, נכון? יוכיח לו, יביא לו מסמכים, יביא לו... נגיד שבסוף הוא יסתום את העמותיו השכליות, והוא הוכיח לו, אתה לא מאומץ, יצאת מהבטן של, 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 של אשתי, אמא שלך. זה לא עוזר כלום. כי השאלה הזאת, מה היא מביאה? היא מביאה מערכת יחסים נוראית, קרה, קפואה, שמאיזושהי סיבה היא גרמה לבן הזה להבין שאבא שלו לא אבא שלו. יכול להיות, ובמילה גם התשובה, התוצר, יהיה, אותו, יהיה תוצר ביחס לזה. אם האבא הזה באמת רוצה להסביר לבן שלו שהוא אבא שלו, אז הוא צריך למצוא דרכים להסביר לו כמה הוא חשוב לו וכמה המערכת יחסים שלהם, באמת מערכת יחסים של אבא ובן תקינה. צריך ללמוד להביע אהבה ככה ללא תנאים, צריך ללמוד לדבר איתו, צריך להעביר לו מסרים. אני לקחתי מצב נורא נורא קיצון, אבל הוא לא... אני פעם, יש לי זיכרון נערות, שהייתי אצל איזה חבר, ואיזה אבא כזה, כבד, כבד, ישר קרא עיתון בשבת. והילדה שלו יושבת בצד, מתחילה לזרוק עליו לגו. אבא קורא והיא זורקת לו על לגו. ואז באיזשהו שלב, אבא התעצבן, תפסיקי, טוב? אחרי שתי שניות שוב, זורקת לגו. ואז הוא קם, רק לעיתון, רץ אליה, והיא קמה ורצה אליו. לא נראה לי בגלל שהיא לא יכלה לברוח ולהרוויח עוד שתי שניות לפני העונש, לא יודע מה. אלא זה מה שהיא רצתה סוף סוף, שהיא תיכנס אליה. אז זה סתם דוגמאות קטנות, אבל לעם יש תביעה. התביעה הזאת יוצאת, התביעה יוצאת בסופו של דבר בזלזול. הם לא שומרים שבת, הם כופרים, תנועת ההשכלה, הם עושים אבונות, הם עושים חטאים, הם פוגעים בעולם. אבל יש כוח מדעי, והרב מזהה את זה, הוא אומר, יש גם קומה שמתפתחת, יש להם משהו תביעה מהעולם. איך נענה על זה? זה הפסקה למטה, שהייתי בטוח שנגיע אליה ולא הגענו. אבל בסדר? נעשה 5 דקות ככה להתקדם. אז זה הכוח המדעי. מה זה הכוח האידיאלי? על אותו מישור. זה לא אידיאלי אם עכשיו הכוח האידיאלי שהם לרוממו את עם ישראל וכו'. אידיאלי זה אני מחפש אידיאל בחיים שלי. אני לא מוכן לחיות ללא אידיאלי. אפילו שזה יהיה אידיאל נבוב, זה לא משנה. אני צריך משהו שיסביר לי את ההתנהגות שלי. תן לי טעם, תן לי סיבה, תן לי עיקרון. אני לא מוכן להמשיך לחיות חיים סתמיים שאני לא שואף למשהו. יש לי איזה קומת רוממות ושהוא תביעה לחיים מסוג אחר. אני לא מוכן להיות עוד איזה בהמה. אני אומר בהמה לא מצד שהבן אדם הזה היה חמור, כן? אני חושב שהיו איזה בתי מדרש ענקיים וגדולי ענקיים בתורה, כן? אבל עדיין היה משהו בשגרת החיים שלא הונף דגל. לא נאמרה אמירה למה, איפה אני, מה, לאן פניים מועדות. זה לא היה מספיק חי לעומת... לעומת מה שהדור הצעיר טבע, ועוד שנייה הרב יסביר למה. אז כל זה בעצם מזהה הרב. הוא מזהה שיש כאן תכונות מאוד מאוד פנימיות, ששוב אני אומר, אולי מישהו אחר יסתכל, לא אולי, בטוח, רבנים אחרים יסתכלו, אנשים אחרים יסתכלו, ולא זיהו את זה. הם לא ידעו להגיד את זה, הם לא ידעו לפענח את המציאות ולזהות שמשהו משהו אמיתי וגדול ככה פורץ מתוכם. חלק גדול מהדור הצעיר אינו חש כבוד לכל מה שהורגל, וכאן הרב כבר אפשר להגיד מניח את הדברים על השולחן, לא מפני שאופלה נפשו, לא מפני שנשפל מאותו הגבול שהחוק והמשפט עומדים עליו בדעה המונית הרגילה, כי אם מפני שעלה עד המקום שלפי אותו הציוויון שהורגל בו עד כה שיביט על ידו על החוק והמשפט, על המסורת והאמונה בכלל, על כל קדוש וטהור, על כל אמת גדולה נצחית ואלוהית אשר במושגים, וכאן אני מדלג עד שנדמה לו, כלומר אני ככה קורא את המשפט מהר, כי יש כאן באמצע איזה מין סוגריים, זה משפט ככה מובלע בפנים. אז לא מפני שנשפל וכו' וכו', כי הם מפני שעלה עד המקום שלפי אותו ציוון שהורגל בו עד כה, שיביט על ידו החוק והמשפט וכו' וכו', נדמה לו הכל, נדמה לו שהכל הוא שפל הרבה מערכו. כן? אחרי זה הרב באמצע מסביר למה זה קרה. אבל קודם כל הרב מגדיר, המקום הזה שאני מזהה באנשים את הכוח המדעי ואת הכוח האידיאלי ואת רגשי החסד והיושר והחמלה והמשפט, התביעה הזאת לצדק ב- 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 בחברה, ב- בקהילתיות, בין האנשים או בכלל, הדבר הזה קודם כל מלמד אותי שיש פה איזה משהו מאוד מאוד גדול, ולכן אני לומד מזה שכל המעיסה שקרתה מעיסה בתורה ובכל הדברים האלה, היא לא נובעת מזה שהעם הזה קטן והוא ירד ממה שהורגל בו, ממה שהחוק והמשפט עומדים עליו בדעה המונית הרגילה. זה לא בגלל שהוא נמוך, זה לא בגלל שלא בא להם, זה לא בגלל שהדברים לא מעניינים אותם או שמוסרית הם נמוכים, אלא אדרבה, בצורה שבה הם התרגלו להסתכל על הדברים, זה כבר לא מתאים להם, זה כבר לא מזין אותם, זה כבר לא מספק אותם, ולכן הם מואסים בזה. אבל באמצע הרב מסביר למה, למה זה קרה. אני מתלבט ואני מחליט שנעצור כאן, כי פשוט מכאן יש כאן קטע גם להסביר, הרב בשורות הבאות מסביר יותר טוב למה בעצם את הפער הזה שנוצר בין מה שהם טובעים למה שבעצם מוצא להם, והוא מסביר למה זה ככה. אז זה בעזרת השם נסיים תחילת שיעור הבא, עוד שבועיים, או שאתם ביום ירושלים מתמידות בתורה, לא, אז עוד שבועיים ונמשיך בעזרת השם.